אתם מאזינים ל...
מקודשת און אייר.
מקודשת און אייר. משדרים מפילבייט על קו התפר, ירושלים.
היהדות היא שתי דתות. היא לפחות שתי דתות, אבל היא לפחות שתי דתות. הדת הראשונה היא זאת שהתקיימה עד חורבן בית שני, או בעצם עד האסון שהביא איתו מרד בר כוכבא, 60 וקצת שנים אחר כך. זאת הייתה היהדות שהתמקדה במקדש, בהעלאת קורבנות, בכהנים. פתאום לא היה מקדש, ובמקומו היו כאב גדול, אובדן גדול וריק גדול, ומתוך הכאב הזה, מתוך האובדן הזה ומתוך הריק, צמחה דת חדשה, שהמרכז שלה הוא הבית ובית הכנסת, ושמתרכזת לא בהעלאת קורבנות, אלא בשמירת המצוות. את המקום של הכהנים תפסו הרבנים. היהדות השנייה הזאת, היהדות הרבנית, היא זו שמלווה אותנו מזה 2000 שנות. ומלבד בית הכנסת, המצוות והרבנים, הייתי אומר שיש בה עוד משהו, מהול בה הכאב, האובדן, הריק. אני כבר לא זוכר מי אמר, אנחנו כיהודים אוהבים את אלוהים אהבה נכזבת. ואין אהבה יותר עזה מאהבה נכזבת. אני אוהב להשוות את היהדות הרבנית לבלוז. תחשבו על הבן אדם שהמציא ראשון את הבלוז. גבר או אישה, אני משתמש בלשון זכר לשם נוחות. הבן אדם הזה השתייך לקבוצה הכי מוחלשת בכל החברה האמריקאית. הוא סבל מכל מה שבא עם זה. גזענות, עוני, בית הרוס, אלכוהוליזם, מגורים במקום בלתי נסבל, החיים דחקו אותו עמוק לתוך הביצות של לואיזיאנה, ומה הוא עשה עם זה? הוא עשה מזה אומנות, ולא אומנות בחיינית, אומנות זקופת קומה. ככה היהדות. הרסו לנו את המקדש, רדפו אחרינו ברחובות ובמרזבים, פיזרו אותנו בעולם. מה עשינו מזה? יצרנו תרבות, דת חדשה, עולם ומלואו. אני יובל בן עמי, ואתם מאזינים לרגע גדול, רגע קטן, יוזמה של מקודשת. אנחנו משדרים מאולפן פילבייט בטיילת שרובר. בכל פרק אני מתאר רגע גדול בתולדות ירושלים, ורגע קטן ואישי. הפעם הרגע הגדול הוא אקסטרה דרמטי, רגע הגעת הצנחנים הישראלים לכותל המערבי, במלחמת ששת הימים. הרגע הקטן יהיה קטן מאוד מאוד. רגע גדול. כותל הדמעות. ירדן יכלה לא להשתתף במלחמת ששת הימים. כשחיל האוויר הישראלי הפציץ חילות אוויר של מדינות ערב על הקרקע, הוא לא הפציץ את מטוסי ירדן. ירדן יכלה להימנע, ובכל זאת התערבה, וכנראה בטעות. היא נכנסה לסיפור בטעות. על פי גרסה אחת שאני מכיר, הם קלטו במקם מטוסים ישראלים חוזרים מהפצצת בסיסי חיל האוויר של מצרים, חשבו שאלה מטוסים מצרים שבאו להפציץ את ישראל, והחליטו לתת להם כתף. על פי גרסה אחרת, שודרו ברדיו המצרי שידורי תעמולה, שהמציאות קצת הומתקה בהן, או מאוד הומתקה בהן, כדי להרים את המורל הלאומי. סיפרו שם שהטנקים המצרים נוסעים ברחובות תל אביב. הירדנים שמעו ואמרו, נו, המצרים מניסים את הציונים מפלסטין, לא נעזור להם? והם שלחו כוח לתפוס את ארמון הנציב מידי האום כמהלך ראשון לפני תפיסת מערב העיר. המצרים לא נסעו בטנקים בתל אביב. והמערכה בירושלים הוכרעה מהר מאוד, תוך יומיים וחצי. אני אומר את זה, אבל לא רוצה לצמצם את הדרמה. כי הייתה שם דרמה. כי הייתה שם מלחמה. כי היו שם אבדות. כשמנסים לכבוש עיר כמו ירושלים ביומיים וחצי, אין די זמן לתאומים ולדיוקים. הירדנים התבלבלו. ויצאו למלחמה בטעות. הישראלים גם התבלבלו. בדרכים אחרות, הם בכלל לא ציפו להילחם בגזרת ירושלים, הם לא היו מתואמים, והמון חללים ישראלים נספו מאש כוחותינו. והמון חללים אחרים נפלו כתוצאה משגיאות ניווט, כי הרי לא היה זמן לשנן את המפות, והרי קשה לנווט בירושלים גם לא תחת אש, וגם לא כשמתנהלים בעיר, בפעם הראשונה. כוח אחד התבלבל. רצה לרדת ברחוב צלחדים, אבל בחר בטעות בדרך שכם, שהייתה קו ההגנה הראשון של הירדנים, וזה עלה בדם. טנקים שהיו אמורים לפנות לתוך ואדי ג'וז, ולעלות ככה לרכס הר הצופים, הנמיכו בטעות. לעבר נחל קדרון, בלי יכולת להסתובב, כי הם טנקים. תוך כמה דקות, הם מצאו את עצמם על הגשר מול גת שמנים, חשופים לאש ירדנית מהחומות. טנק אחד התגלגל לוואדי, טנק שני נשרף. והחללים שלנו עוד היו מעטים יחסית לחללים הירדנים. למשל גבעת התחמושת הייתה גיא הריגה ירדני. על כל חייל ישראלי שנפל שם נהרגו שני ירדנים. פעם ביקרתי שם ושאלתי את אחת המדריכות איפה החללים הירדנים נקברו. והיא אמרה לי שחיילי צהל קברו אותם בקבר אחים והעמידו עליו גלעד. ושמאוחר יותר הצבא בא ופרק את הגלעד, כדי שלא יהיה לירדנים כותל בחיות לחזור אליו. לעם היהודי היה גלעד בלב העיר העתיקה, גלעד עתיק ממלחמה רחוקה. הרומאים ניסו לפרק אותו ואת יתר הכתלים שיצרו את הקן האדיר שבנה הורדוס למקדש, אבל הם נכשלו. האבנים של הכותל היו כל כך כבדות וכל כך גדולות, שהם פשוט התייאשו אחרי שדחפו כמה מהן, והשאירו את היתר שם, זו על גבי זו. ואל הערמה הזו הגיעו הצנחנים, מעט אחרי שפרצו דרך שער האריות. מעט אחרי, כי גם לשם היה צריך לנווט, וכי היה עוד מה לעשות בכל הרובעים של העיר העתיקה. אבל ננוע ישר לרגע. הצנחנים מגיעים לכותל, חלקם מילואימניקים שאולי ראו אותו כילדים, אבל רובם חיילים בסדיר, שנולדו בערך סביב הרגע שבו חולקה העיר. הם אף פעם לא היו שם, והם מביטים בדבר הזה אחוזי רעב הקסם. מביטים בו מקרוב, כי אז עוד הגיעו בתי שכונת המוגרבים כמעט עד הכותל, ונותרה רק סמטה רחבה לפניו. ובינתיים הצלם דוד רובינגר קרא על ברכיו וצילם אותם. הוא צילם את הצילום שזכה לכינוי הצנחנים בוכים. למרות שאם תסתכלו טוב, תראו שאף אחד שם לא בוכה. הכינוי הזה כנראה נדבק בצילום בזכות מקמה של חיים חפר שפורסמה קצת אחרי כן. וכך כתב חפר. הנה הם כאן, עומדים לפניו ונושמים עמוק. והנה הם כאן, מביטים עליו בכאב המתוק. והדמעות יורדות, והם מביטים זה בזה נבוכים. איך זה קורה? איך זה קורה שצנחנים בוכים? איך זה קורה שהם נוגעים נרגשים בקיר? איך זה קורה שמן הבכי הם עוברים לשיר? אולי מפני שבחורים בני יוטט שנולדו עם קום המדינה, נושאים על גבם 2000 שנה. לא רק שהצנחנים לא בכו בצילום, יש תמונה אחרת של רובינגר, שבה רואים את אותם צנחנים מאותה זווית בדיוק, והם מחייכים בעליצות, ואפילו יש עוד צנחן שעושה להם פוטובום מהפינה הימנית התחתונה. ואם תשאלו אותי, דווקא זה שהם לא בכו, זה הסיפור. כי זה הרגע שבו חדלות הדמעות. זה הרגע שבו כותל הדמעות מתחיל להתייבש ומתחיל להפוך פשוט לכותל המערבי. הוא היה סמל דתי והוא יישאר סמל דתי. הוא היה סמל של אובדן והוא יישאר כזה. אבל מאותו הרגע הוא הופך גם לסמל לאומי ואפילו צבאי. שכונת המוגרבים שעמדה בצמוד אליו הוחרבה, וכל תושביה הפכו לפליטים, לטובת רחבת הכותל, שעוצבה כשהיא מספיק רחבה להכיל ברכות כהנים בחגים, אבל גם השבעות בסוף של מסעות כומתה. ואתם תגידו לי, מה מבין השניים הוא יהודה העיקרי? באנגלית, שבה קראו לה כותל The Wailing Wall, השם בעצם מוחלף, איש לא משתמש בו יותר בארץ. It's the Western Wall. ואני פחות מתחבר לכותל בלבוש הזה. אני אוהב את הבלוז. אני אוהב את זה שהסמל של העם שלי בעיר הזאת לא עטור בכיפה מוזהבת, הוא לא בזיליקה ענקית ומהדהדת, אלא הוא חורבה, הוא צנוע, הוא מחזיק בתוכו את הרגש החזק הזה של האובדן. אני אוהב את המלנכוליה, אבל גם אני מבין שמי שחווה דיכאון במשך 2000 שנה, ייקח את הפרוזק, אפילו אם הוא יודע שזה ישנה לו את האישיות. רגע קטן. כותל הקוצים. כשהייתי קטן, לי ולאחותי הייתה מטפלת. אני לא באמת יודע איך ההורים שלנו הצליחו להרשות לעצמם את זה, כי הרי היום מטפלת פרטית זאת פריבילגיה ששמורה לאחדים. אבל להם הצליחו, וזה היה win-win, גם להם, גם למטפלת עצמה, שקראו לה קלרה, וגם לנו, שזכינו בסוג של עוד סבתא. התחיל מזה שקלרה הייתה מדהימה, הגישה שלה לילדים הייתה משהו שלא יאומן, היא הייתה חמודה שאתם לא מבינים, וחוץ מאירוע אחד שבו היא קצת שרפה את המטבח שלנו, התפקוד שלה היה טוטלי. ובעצם, גם כשהיא שרפה את המטבח, זה היה כי היא התעכבה ליד החלון, לראות שאנחנו חוזרים בבטחה מבית הספר, הצ'יפס נשכח במחוות, אבל היי, זה היה מרוב אהבה. היא הייתה מבוגרת, קשה לי להעריך כמה מבוגרת, כי הרי אני הייתי בן שש, אבל מבוגרת. עלתה ארצה מהונגריה, לבעלה קראו טיבי, והוא היה איש חמוד בעצמו. הם היו שומרי מסורת וחיו ברחביה. יוצא מזה שבילדותי לא חשבתי על רחביה בכלל כשכונה מפונפנת. רחביה הייתה הבית של קלרה. בית צנוע, ששביל הגישה שלו היה סדוק ועטור בעשבים שוטים, כולל סירפדים. רחביה הייתה גיגית הפלסטיקה האדומה של קלרה, שבה היא השרתה את הידיים שלנו במים חמים, אחרי שנגענו בסירפד בחוץ. על הידיים של קלרה בעצמה היו כתמי כבד, כאלה שמופיעים לפעמים על האור של אנשים מבוגרים. אז כנראה שבאמת היא הייתה מבוגרת. ולבית הישן היו קירות חיצוניים שגם עליהם היו כתמים, ממש באותו צבע. אתם מכירים את זה עם אבן ירושלמית ישנה, מסוטטת בגסות, שלפעמים אחת מכל כמה אבנים היא קהה יותר. קלרה הייתה אוכלת לחם מיוחד לסוכרתים, וגם עליו היו כתמים קהים, באותו צבע. בקיצור, זאת הייתה רחביה עבורי. בעיקר משהו שהיושן ניכר בו. טיבי הלך לעולמו כשהייתי ילד, כי ככה זה החיים. הם אכזריים, ולא נותנים לאוהבים להישאר יחד עד הסוף. אני זוכר שקלרה לקחה את טבעות הנישואין שלה ושלו לצורף, שיגד אותן יחד והפך אותן לתליון שלא מש ממנה. אחר כך גם היא נפטרה. המשפחה שלי עזבה את ירושלים ועקרה לארצות הברית. שנות ה-80 נגמרו. חזרנו ארצה אבל למישור החוף. שנות ה-90 עברו. העשור הראשון של המאה הזאת, זה שאף אחד לא יודע איך קוראים לו, גם הוא כמעט נגמר. הגיעה השנה 2008 או 2009, אחת מאלה. ואני, בן 30 או 31, נסעתי לירושלים לשמוע שירה. אלה היו הימים הראשונים של חבורת מקום לשירה. הם היו מארגנים ערבים במתנס בנחלאות, שהיו כל כך פופולריים שלא היה בפנים מקום לבני אדם. אני זוכר שבגב של החדר היה דלפק ארוך כזה, עם כיור, ושישבתי בתוך הכיור כי לא היה מקום אחר לעמוד בו. ישבתי בכיור והקשבתי לטל ניצן, קוראת שיר שהיא תרגמה של המשוררת היהודייה הארגנטינאית אלחנדרה פיסרני. וזה היה כל כך מרשים, גם השיר הקצרצר, וגם האופן שבו היא תרגמה אותו, וגם הדרך שבה היא קראה אותו, שהוא נחרט לי מיד בראש, ואני הולך לקרוא לכם אותו עכשיו בעל פה. להסביר במילים מהעולם הזה, שהפליגה ממני ספינה הנושאת אותי. בסוף הערב ניגשתי לטל, והודיתי לה על השיר הזה ובכלל. לא הכרנו, אבל היא הבחינה בכתיבה שלי כעיתונאי, והזמינה אותי להצטרף אליה ולנורית זרחי לקפה ברחביה. אז הנה אני, אמנם גבר מבוגר כבר, אבל ממש ירוק במעגלי הספרות, מתהלך בחברת שתי משוררות נערצות, במורד רחוב מרדכי נרקיס. הן כיוונו לעבר איזה בית קפה שנקרא משקפיים או מוזניים או מספריים, ואולי ככה קראו לבית הקפה שהיה שם קודם, ואז כבר קראו לו אחרת. בכל מקרה, הוא נמצא בצומת של רחוב נרקיס ורחוב אוסישקין, ממש מול הבית של קלרה וטיבי. ובדרך לשם התחלתי להתרגש. הרי לא הצצתי בבית הזה הרבה שנים. סיפרתי לטל ולנורית על הכתמים שהיו על הבית ועל הלחם ועל היד, על קלרה ועל טיבי ועל הטבעות, ובינתיים הגענו לצומת, אבל הבית לא היה שם. עלה עליו דחפור. מה שקורה לבתים ישנים עם שבילי גישה סדוקים. העניין הוא שהדחפור עדיין היה שם, הוא עדיין חנה במגרש שפעם היה הגינה מלאת העשבים, ולא היה שום ספק. החרבת הבית החלה בדיוק באותו יום שבו באתי במקרה לראות אותו אחרי כל השנים. והיא גם לא הושלמה. נשאר קיר אחד. בחיי, נשאר קיר אחד ובו חלון אחד. ממש במקרה הייתי עד להריסת הבית שבו ישבתי כילד עם הידיים בגיגית. בית שהכרתי כל כך טוב את הריח של כל קרית בתוכו. ביקשתי סליחה מהמשוררות. טיפסתי מעל המחסום העלוב שסגר את אתר הבנייה, או ההחרבה, אם תרצו. נעמדתי ליד הדחפור וצלצלתי לאחותי. וכשהיא ענתה אמרתי לה, מיכל, את לא מאמינה, אבל אני מביט עכשיו בשמיים דרך חלון חדר השינה של קלרה וטיבי. וכמובן שלא בכיתי. לא נגעתי ברגש בקיר, לא עברתי מבכי לשיר, אבל שירה הייתה בי. הפליגה ממני ספינה הנושאת אותי. אני יובל בן עמי, תודה שהייתם איתנו, תודה למקודשת, תודה רבה לנמרוד עציון על העריכה המוזיקלית, תודה רבה לפודקאסטיקו, נשתמע בפרק הבא.